לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום שני, י"ד סיוון תשע"ט, הוא יומן לפי שעה היום. מחר יתקיימו הבחירות ללשכת עורכי הדין, אבל הבחירות האלה פשוט לא מעניינות אותנו, וכנראה גם לא את עורכי הדין, שאמורים לבחור בהם את ההנהגה של הלשכה. זה קורה למרות שלתוצאות עשויות להיות השלכות משמעותיות על דמותה של מדינת ישראל, גם על חייו של כמעט כל אחד מאיתנו. אנחנו נדבר על הדישות הזאת, היא איתנו כאן מי שבעבר היה סגן יושב ראש של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב. ובשבוע שעבר אתר חבר הליכוד אורי פרץ לבית הדין של הליכוד, הוא דורש לקיים בחירות מקדימות גם לרשות הליכוד וגם לרשימה לכנסת. לפני הבחירות החדשות, לא להקפיא את הרשימה כפי שנקבעה בטרם הבחירות הקודמות. יש לו כמה וכמה הערות על התנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. הוא לא משוכנע שהאיש הוא זה שצריך להיות יושב ראש הליכוד. גם בבחירות הקרובות, הוא יהיה איתנו כאן. ננסה להבין מה בדיוק הוא טוען, ועד כמה האמירות שכאלה גובות ממנו אולי מחיר בתוך הליכוד. ובימים הקרובים יצאו ביציאה מדורגת בני הנוער והילדים לחופשת הקיץ. למרבית ההורים התקופה הזאת מעוררת לא מעט חששות ופחדים. אנחנו נדבר על החששות והפחדים הללו עם הדוקטור נירית ראוכברגר, היא מומחית לקידום נוער, ואנחנו נדבר איתה ממה באמת חוששים ההורים ואם יש גם פתרונות. אני אספר לכם גם על ספר חדש, 88 רבנים, אנשי ונשות רוח והוגים חברו לכתיבתו של ספר חדש, מאמרים שמקובצים לספר משפחה מפעל חיים. הספר הזה נערך ויצא לאור בשיתוף מכון והלכת בדרכיו שעל יד הישיבה הגבוהה במצפה יריחו. אנחנו נדבר עם ראש הישיבה הגבוהה במצפה יריחו, הרב יצחק סבתו. נשמע ממנו על הספר שמתמודד עם אחת הסוגיות הבוערות של תקופתנו, אתגר המשפחה. הספר הזה מכנס לתוכו מאמרים בנושאים מאוד מאוד מגוונים. הרווקות מאוחרת, בניית התא המשפחתי, אתגר על ההטאב, כיסוי ראש, רומנטיקה, צניעות, יצרים ועוד ועוד. אנחנו נדבר עם הרב יצחק סבתו על הספר ועל מה שיש בו. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. הבחירות ללשכת עורכי הדין, הבחירות שהתקיימו מחר, לא מצליחות לעורר תשומת לב דרמטית, במיוחד בציבור הישראלי, וזה קורה למרות שלתוצאות עשויות להיות בהחלט השלכות על דמותה של מדינת ישראל, גם על חייו של כמעט כל אחד מאיתנו. אנחנו רוצים לשוחח גם על האדישות וגם על הבחירות. איתנו נמצא על קו הטלפון מי שבעבר היה סגן יושב ראש לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב, גם יושב ראש ועדת ההוצאה לאור של הלשכה, עורך הדין הדוקטור חיים שטנגר, שלום לך.
צהריים טובים, שמעון.
תגיד לי, זה רק אנחנו אדישים או שגם אצלכם עורכי הדין פחות נסערים ופחות מתכוונים לקחת חלק בבחירות האלה?
אני מתבייש לומר גם אצלנו, שמעון, ולצערי הרב אנשים לא מבינים כמה הבחירות חשובות, אבל זה בגלל שדרדרו את הלשכה. אף אחד לא האמין שראש לשכה יוגש נגדו כתב אישום, אף אחד לא האמין שראש לשכה יהיה מעורב לכאורה בשירות, ויש לו חזקת כשרות כמובן, חזקת חפות, גם לא הוגש כתב אישום נגדו, אבל אפי נווה לא הביא כבוד רב ללשכת עורכי הדין, ולכן עורכי דין בשיעור קומה מתרחקים, ומזל שיש עוד כמה שמוכנים לרוץ לזה, כי אחרת ואפילו גם זה היה נמחק. אגב, אני אישית חייב לעשות גילוי נאות, אני בשנת 2002 עתרתי נגד לשכת עורכי הדין, יש בג"ץ מפורסם שלומדים אותו, חופש העיסוק. אני טוען שאין שום סיבה לחייב עורכי דין להיות חברים בלשכת עורכי הדין כתנאי לעיסוקם במקצוע. כדי להיות אינסטלטור לא צריך להיות חבר באיגוד האינסטלטורים. יחד עם זאת, כל אחד מאיתנו, אנחנו כמעט 80 אלף איש, נותנים בערך 1,000 שקל לחודש. תעשה חשבון כמה זה 82 כפול 1,000 שקל, תבין כמה כסף יש ולמה כל מיני דברים מוזרים מתנהלים בלשכה שמרחיקים אנשים ממנה.
אז בוא, אני מבין אולי למה אנשים לא רוצים להתמודד. עזוב, יתחילו לרדוף אחריי, יתחילו לעקוב אחריי, אני רואה כל מיני אווירה לא נעימה. אבל כדי להשתתף כמצביעים, למה על זה אנשים לא נשכבים על הגדר?
איך אומרים בשפת החוב? תהרוג אותי שמעון אם אני מבין. הלשכת עורכי הדין יש לה שני נציגים בוועדה לבחירת שופטים, יש לה נציגים בוועדה לבחירת דיינים, לבחירת קדים שריים, קדים דרוזיים, שופטים צבאיים, יש לה נוכחות רצינית ביותר והשפעה עצומה. זה תוצאה מכך שעורכי הדין בדרך כלל ישבו בכנסת, היה תקופה שבכנסת רבע מהמחוקקים היו בעצם עורכי דין. עורכי דין בתקופה שראשי הלשכה היו דוקטור אמנון גולדברג המנוח, ויבדל לחיים טובים וארוכים פרופסור השם אני תכף אזכר. אז אלה בהחלט היו אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. דוד ליבאי, הזכרתי בשם, שיזכה לחיים טובים וארוכים, האיש כבר עבר את שנת ה-80 לחייו ופשוט מדהים, היה שר המשפטים והביא כבוד רב ללשכה.
כן, ואתה אומר, הלשכה הוא עם זוהרה. אוקיי, בסדר, אז בואו תביאו תוכנית ותשנו את המציאות. זה לא היה מתבקש שדווקא כאשר הלשכה באיזשהו שפל יהיו אנשים שירצו לקחת מנהיגות?
אתה צודק, אתה מזכיר לי דברי הנביא ירמיהו, דווקא בתקופה הזאת אנשים מתחדשים. אני בהחלט חושב שמהדבר הזה, אמרתי לך, אני אישית בתור חיים שטנגר נגד חברות כפויה ונגד חיוב לשלם בני חבר, אבל מי שרוצה שיהיה בלשכה, יש מקום להתגדר. יש לי חבר ששייך ללשכה, לקבוצה הדתית אמונה, עורך דין יוסי ויצמן, עושה מלאכת קודש. הבן אדם מקרב, עושה דברים בסדר גמור. הוא מראה אגב שאתה יכול להיות מעורב, אתה יכול להיות אדם שומר תורה ומצוות, אתה יכול להתנדב מגן דוד, אתה יכול, הוא המשנה כרגע לראש לשכת עורכי הדין, והלוואי שוויות שהטובים יבואו, שלא ישאירו את זה שטח. זה מה שקרה בגלל שלא היה פיקוח ולא היה שום יכולת, לא היו אנשים ברמה מכובדת. פשוט, תראה, עכשיו היה מקרה שאני חשפתי, הגשתי עתירה מנהלית, קיבלתי את הפרוטוקול, לשכת עורכי הדין סרבה לחשוף את הפרוטוקול. מה קרה? אנחנו אצל ג'ורג' אורל ב-1980.
רגע, פרוטוקול של מה?
כשהיה, כי בשעתו נכשלו, היה כישלון גדול מאוד של מתמחים למשפטים, את השואל שאלה נפלאה, שהתחיל בחודש יוני 2017, המשך בדצמבר 2017, יוני 2018, כישלון אחר כישלון. ואז הציע חבר כנסת אוחנה, היום שר המשפטים, שציון עובר יהיה 50, רצו בין 50 ל-60, ואז השרה שקד לשעבר, הילד שקד התערבה, באה לשכה ועשתה פרויקט שנקרא אנטי-פקטור, שלא יוריד הציונים. השקיע 1,997,000 שקלים, כמעט 2,000,000 שקל מכספי הלשכה. ביקשתי לקבל את הפרוטוקול, סרבו, אמרו שזה חסוי כי זה יפגע בפרטיות וכו' וכו'. שופטת בית משפט המחוזי, השופטת יהודית שטופמן, לפני שבועיים חייבה אותם לגלות הפרוטוקול. בדיוק היום כתבתי סיכומים לגבי ההוצאות, כי גם צריכים להיפסק לי הוצאות, כי התירה שהתקבלה. מתנהלים בצורה מחפירה, וזה כנראה מרחיק אנשים. ולכן אני מקווה שבבחירות הקיימות, שבחר תהיינה, לא מתנהל, בכוונה לא מדבר על זהות של מועמדים, זה לא משנה, יש לי מועמד שלי, כן. הדעות שלי על אביבתי, מי שרוצה להסתכל בפוסט שלי, בפייסבוק, יראה את זה, אבל תנהלו בחירות, תבואו, אגב, בתקופת אפי נווה הם צמצמו את זמן ההגעה. יש בכל מחוז, יש קלפי ראשית ויש קלפיות משנה. השעות ההצבעה היו מהשעה 8 עד השעה 8 או משהו דומה. הם צמצמו את זה מהשעה 9 עד השעה 5, ולא בכדי אחד מהמועמדים, שוב אני לא אזכיר שמות כדי לעשות פרסומת, פנה וניסה לשנות, לא יכול, כי החקיקה שחתומה עליה אגב הילד שקד צמצמה את הזכות. כלומר, אם אתה מגיע, זה בדיוק כמי שמי שהולך למניין ותיקים בבוקר, יש כאלה, או השופט אדמונד לוי, זיכרונו לברכה, היה נוהג ללכת להתפלל, אחר כך היה הולך לשחות בבריכה, ואחרי זה הלך לבית משפט העליון, לשפוט. ומי שרוצה ללכת, ורוצה לבוא נניח בשעה 8, להצביע לא יכול, כי הקלפיות למשנה לפחות ב-9, ונניח הוא כל יום עובד בנפשו מביא לחמו, ובשעה 6 רוצה להצביע לא יכול, קלפי נסגרה ב-5. זאת אומרת, יש אנשים שיש להם אינטרס,
אבל זה הסברת לנו, זאת אומרת, ברור לנו למה ככל שיצטמצם הזמן יהיו פחות מצביעים, אבל אתה אומר שגם כאשר ניסו לשנות את זה ולהחזיר את ההצבעה למ-8 עד 8, לא ניתן היה, כי מה זה צומצמו? צומצמו איזה זכויות?
לא, שמעון, לא שלהפך. מה שקרה, העסקנים בעצם ראו, תראה, זה שטר ושובר, שטר ושוברו בצידו. זה החל בכך שהרמה של כל האנשים ירדה, זה החל בכך שעורכי הדין המכובדים או הרצינים הרחיקו את ידם ורגלם מהלשכה, זה המשיך כך שהסקנים רצו לשמור על כוחם ואז צמצמו את הזה, בשנת 2016 הורידו את השעות ההצבעה בחתימתה של איילת שקד, שאני חייב להיות גם כאן גלוי, אני לא בחסידיה. אני מעבר לעניין שאני חושב שהיא לא פעלה ברכת המשפט ולא קידמה דברים. מינוי השופטים והכל זה יפה מאוד, יחסי ציבור. ביום יום הציבור שרצה ליהנות משם השירותים לא היה שום דבר מהותי, ולעתי גם היה נסיגה לאחור לפי כמה מחקרים. ופשוט גורמים לכך שהמקצוע הופך להיות מכוער, ואנשים מתגדרים בתוך עצמם, וזה דבר היום ונורא. בחירות אדם צריך, יש חובה, יש מדינות שבהן אם אתה לא הולך להצביע אתה נכנס למאסר. אז עד כדי כך לא הגענו, אבל מעורבות היה לעסקנים, לעסקניו של אפי נווה, היה להם אינטרס, וזה נעשה בתקופת אפי נווה. אפי נווה גם ידע את זה לטפל ולא בכדי, הוא רצה להמשיך בשליטה, ואם הוא לא היה נכנס עם כתב האישום, כנראה שהוא היה נבחר פעם שנייה פעם.
אז בכל אופן בוא נסכם ונאמר שהתקווה שלך שבבחירות הקרובות מה יקרה, שמה שפתאום ב-24 שעות הללו שיש לנו עוד או קצת פחות כבר תהיה איזושהי התעוררות דרמטית של עורכי הדין נוהרים?
כן, יש לי תקווה, תראה, הצביעו בבחירות האחרונות 23%. היו 60-62 אלף חברים, זה היה פשוט מחפיר, הצביעו 15 אלף איש, זה בדיחה, ושם זכה אפי נווה ברוב, כיוון שאם יש לך 9,000 או 10,000 איש, יש לך רוב, זה לא כלום. עכשיו, אני תקווה שלי שכל מי ששומע, שומע את זה, יביא את מי שיש לו מסביב, אם זה אח שלו, אם זה הבן דוד שלו, אם זה הבן שלו, אם זה הוא עצמו, ויבוא בקלפי ויגיד שזה דבר לא חשוב פחות מלהצביע לעניין של לבחירות לכנסת שבדיעבד מביאות להרכבת ממשלה. אל תשכחו ותבינו, אגב החוק גם תוקן, החל מה-19 בחודש אין יותר ועד מרכזי, יש רק המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין. לכן יכול להיות מצב שתהיה גם מה שנקרא מועצה לעומתית לראש הלשכה, לא רע בכלל, יבדקו את הדברים.
אתה כאן אחרי מכניס אותנו, איך אומרים, אתה מחזיר אותנו לפרוצדורה, כמו שאומר איתן קבל, וזה כבר מתחיל להיות לנו קצת מסובך. נסכם את הדברים ונאמר, חברים יקרים, יש כאן גוף שיש לו השפעה הרבה יותר משמעותית ממה שנדמה לנו על חיינו, ולמי שיש את ההזדמנות ואת האפשרות לשנות ולהשפיע, תגיעו להצביע.
קו ונקי, שמעון.
יפה. עורך הדין, הדוקטור חיים שטנגר, אני מאוד מודה לך על הדברים.
תודה לכם ותודה על ההזנה, יום נפלא.
כל טוב.
ביי.
בשבוע שעבר אתר חבר הליכוד אורי פרץ לבית הדין של הליכוד בדרישה לקיים בחירות מקדימות לרשות הליכוד וגם לרשימה לכנסת לפני הבחירות החדשות ולא להקפיא את הרשימה כפי שהיא נקבעה בטרם הבחירות הקודמות. שלום, אנחנו אומרים לאורי פרץ.
שלום וברכה.
אז אנחנו בסדר גמור, בוא תסביר לנו מה, אני מבין שהבעיה היא כפולה מבעיניך, גם התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו כמנהיג הליכוד בתקופה האחרונה, אבל גם בעצם חוקיות ההחלטה להקפיא את הרשימה, נכון?
נכון, האתגר הוא כפול בעצם, מצד אחד היה אמור להיות, גם בבחירות הקודמות היה אמור להיות בחירות לרשות המפלגה, ואיכשהו התעלמו מזה במפלגה ולא קימו בחירות, ובפעם השנייה שאנחנו מגיעים לשוב בחירות אחרי שראש הממשלה לא הצליח להרכיב את הממשלה, אנחנו בעצם רואים ששוב מתעלמים מהחוקה שאומרת באופן מפורש שצריך לקיים בחירות.
עכשיו, יש קודם כל, יש הסבר לגבי הפעם הראשונה למה לא עשו בחירות לרשות?
ההסבר הוא שלפני כשנתיים היה בעצם איזושהי החלטת מזכירות הליכוד, שהחלטת מזכירות הליכוד אמרה שבעצם יש כמה מתמודדים לבחירות לרשות המפלגה, ובעצם חבל לבזבז את הכסף ולעשות בחירות ללא מתמודדים.
ובאמת ברור לכולם שאם היום הייתה מודיעה הוועדה המסוימת הרלוונטית בליכוד שיש בחירות, לא היה אף אחד מלגיש מועמדות מול נתניהו?
לא, היום זה לא ברור בכלל, ההפך הוא הנכון, היום גם בתוך מתפקדי הליכוד, גם אצל חברי הכנסת, התחושה היא שצריך ללכת לבחירות לרשות, ובעצם יש איזושהי תחישה של משהו חדש, צריך להכניס דם חדש למפלגה, הליכוד נראה לכלפי כולם שהליכוד זה רק נתניהו, וזה לא נכון, הליכוד היה לפניו ויהיה קיים גם אחריו.
כן, אבל אתה יודע שכל הזמן אומרים וחוזרים ואומרים אנשי הליכוד, אנחנו בניגוד למפלגת העבודה, לא עורפים את ראשינו, אנחנו מתאפיינים בנאמנות, לא מחליפים ראש ממשלה מכהן, אנחנו מאמינים בו והולכים אחריו, ובזה תפארתנו, אולי זה באמת ייחודה של המפלגה הזו.
נאמנות זה דבר חשוב, אבל ייחודה של המפלגה זה הערכים שהיא משמרת. מפלגת הליכוד היא מפלגת שלטון, היא תמיד הייתה מפלגה שהייתה בחוד החנית של הפוליטיקה הישראלית, והדבר שאנחנו מבקשים, הדבר שהכי ברור והיה תמיד בליכוד, זה בחירות לרשות המפלגה. תמיד זה היה, משום מה, בפעמיים האחרונות מתעלמים מזה.
איזה תגובות אתה מקבל? ואני אומר, דווקא לאור האמירה הזאת, שאנחנו הליכודניקים לא נועצים מקלות בגלגלים של ראש המפלגה כשהוא מכהן כראש ממשלה. מה אומרים לך?
אני אפתיע אותך, אבל יש המון המון תגובות חיוביות. המון אנשים פונים ומדברים ומבקשים לעזור בזה, כי אנחנו לא באנו לערוף ראש של אף אחד. אבל לקיים בחירות זה דבר שהוא זכות בסיסית שלנו, לקיים את הבחירות לראש המפלגה. אנחנו מתפקדים, אנחנו משקיעים ממרב זמננו וכספנו, כדי שלפחות בהליך הכי בסיסי, הכי פשוט במפלגה, אנחנו נהיה חלק ממנו, אנחנו נהיה בחירת ראש המפלגה.
אגב, לגבי הבחירות השניות, הנוכחיות שאנחנו מדברים עליהן, יש איזשהו טיעון פרוצדורלי או חוקתי שאיתו הולכים אלה שרוצים למנוע את הבחירות? אומרים אולי אין מספיק זמן, אולי זה קרה לא מזמן, אולי יש איזשהו סעיף שמאפשר דבר כזה?
ככל שאני מבין ושומע מבית הדין, בית הדין מבין שהחוקה חייבת להתקיים כפי שהיא. מה שבית הדין מנסה לעשות הוא בעצם מעכב את הזמן, הוא בהתחלה אמר לנו שהגשנו את העתירה בסוג של שיעוי, אם לא נבוא מיד לבית הדין באותו רגע שהוגשה העתירה, כי מתקיימים דיונים אחרים, אחרי זה הוא אמר שיש דיונים ועתירות אחרות בנושא שהוא שלנו, אבל אחר בדיקה מעמיקה, העתירות ממש לא דומות לעתירה שלנו, לא התקיים דיון בעניין שלנו, בית הדין כרגע מנסה כמה שיותר למשוך זמן כדי לכנס את חברי המרכז, יש אי אלו התנגדויות בתוך המפלגה לכנס את חברי המרכז, ובית הדין בעצם מנסה כמה שיותר בהוראה או בהכוונה כמה שיותר לעכב את הזמן, כדי שהוא יוכל לכנס את המרכז, מרכז הליכוד, ולנסות להעביר את זה בהצבעה במרכז.
עכשיו, אמרת שאתה מקבל קולות תומכים, יש גם קולות הפוכים אולי עד כדי איומים, שאומרים לך, תשמע, ככה לא מתנהגים בליכוד?
יש קולות כאלה שאומרים, אנחנו בעצם לא מתנהגים ככה, ביבי או המנהיג, או כל מיני דברים כאלה בסגנון, הם די מעט, לעומת הרוב. הרוב רוצה ומרגישים פה תחושה של שינוי. אם זה בקבוצות הליכוד, אם זה בכנסים, באירועים.
אתה היום מאמין שבאמת בהצבעה חשאית, ההצעה שלך לחולל מערכת בחירות פנימית שוב, תזכה לרוב?
כן, אני מאמין שבמידה והתקיים הצבעה חשאית, בישיבת מועצה האחרונה לא התקיימה הצבעה חשאית, היה בעצם סוג של בואו, מצביעים, חברים, היו אנשים שביקשו לענות.
כמעט כולם הרימו יד בעד החלטה אחת, זאת אומרת, זה לא שבאמת היה צריך פה עכשיו לספור קולות, לא?
כמעט כולם הרימו את היד בעד ההחלטה, למרות שמזכירות הליכוד אין לה שום סמכות בעניין, אבל בסוף זה היה צריך לעשות בצורה חשאית. היו אנשים ושרים וחברי כנסת שביקשו להביע את דעתם בנושא, שביקשו להגיד דרך אותם חברי מזכירות, להגיד את הדברים, ואמרו להם, חבר'ה, עצרו, אין שאלות. קודם כל אנחנו מצביעים, אחרי זה יהיו שאלות, ונכון, אנחנו חשוב לנו מאוד שבמידה ויכנסו את חברי המרכז, כמו שכרגע זה התכנון, שההצבעה תהיה בצורה חשאית.
ועכשיו אתה אומר, בהצבעה חשאית להערכתך, יש סיכוי לרוב להצעה שלך, זאת אומרת, לקיים בחירות.
נכון, קרוב לפי הבדיקות שלנו, יש סיכוי גדול לקיים בחירות. גם, בוא נגיד ככה, יהיה פה מלחמה על כל קול, אבל יש סיכוי גדול לקיים בחירות.
עכשיו, בין שאר הטיעונים...
הוא נמצא במקום הזה.
בין שאר הטיעונים שטענת בפני בית הדין של הליכוד, גם העובדה שראש הממשלה מעל ראשו מתנופפת, אני מקריא מתוך הטקסט ששלחתם, מתנופפת חרב השימוע ביחס לתיקים הפליליים התלויים ועומדים נגדו. אתה, אז אני מבין, לא מקבל את הטיעונים של נתניהו שהשימוע הזה הוא רדיפה, שהעיתוי שלו הוא לא הגון וכל הדברים שמסביב.
אני מעריך ומוקיר את פועליו של בנימין נתניהו, ראש הממשלה, הוא עושה דברים מדהימים ויפים במדינה שלנו. בד בבד, ההתנהלות של הזמן האחרון מעלה חשש לפגם.
כי מה אתה רואה? איזה נקודה אתה רואה?
אנחנו רואים כמה וכמה נקודות. אם זה התנהלות בתוך המפלגה, הצבעות שהן אינם חשאיות, אם זה לחצים שונים ומשונים על שרים וחברי כנסת, אם זה עריפת ראשים של אנשים שטוענים לכתר או טוענים להנהגה. זאת אינה דרכה של הליכוד.
אבל בכל זאת אנחנו רואים שאנשים חוזרים לליכוד, כחלון חוזר לליכוד, גדעון סער חוזר לליכוד, זה לא שפעם הייתה איזושהי תחושה של נטישה, לימור לבנת, גדעון סער, עזבים, עכשיו מתחילים להתכנס חזרה, אז אולי בכל זאת המנהיג מקבל איזושהי הבעת אמון.
נכון, חוזרים למפלגה כי אנשים מאמינים במפלגה, וגם אנשים מאמינים שבזמן הקרוב, גם אני מאמין שתומכי נתניהו מבינים שלא ירחק הזמן, שנה, שנתיים, וכבר הוא לא יהיה בראשות הממשלה, וכולם באים כדי לחזור ולהיות בשלטון.
שאלה אחרונה.
כולם רוצים את מפלגת השלטון.
שאלה אחרונה, מן הסתם יגידו לך, תשמע, אתה בטח רוצה להיבנות ציבורית, אולי פרסומית על הגב של נתניהו, כולנו הולכים אחריו, ואתה רוצה להיות ככה כל קורא במדבר, וכולם יזכרו מי אתה ומה אתה, הוא שאתר נגד נתניהו. אולי זאת המטרה?
זאת אינה המטרה. המטרה היא לגרום לשיח חיובי יותר. אני עושה את זה כבר קרוב לשנה, הקמתי קבוצות של קורות לשיח חיובי בתוך הליכוד, אחרי הקמפיין האחרון שהיה מסיבי, אגרסיבי קצת, הייתי אפילו אומר, באנו פה לשנות, באנו בעצם להראות, חברים, הליכוד יש לו ערכים, היו בו גדולי האומה, והגיע הזמן להתנהג בצורה מכובדת ולכבד את ערכי הליכוד.
מתי אתה אמור לקבל איזושהי תשובה מבית הדין?
בית הדין כרגע העביר לפתחנו שאלה שאינה קשורה אלינו, איזו שאלה כזאת שלא ברורה למה נשלחה אלינו, כמובן זה בגלל צירופנו לשאר העתירות. אנחנו מבקשים מבית הדין כבר היום להביא לנו תשובה בנושא ולקיים דיון כמו שטרם מתקיים. בכל מקרה אנחנו נערכים היום, אנחנו מעלים גיוס המונים דרך אתר מסוים שהם בעצם קרן נאמנות כזאת, שהקטע משמש רק למטרות של הוצאות משפט, הפעלת הקמפיין וכו'.
אורי פרץ, חבר הליכוד, אגב מנהל קבוצת הליכוד החיובי, חשוב לציין זה, וגם נציין שאת העתירה שלך הגשת באמצעות עורכת הדין ריטה פרייס. תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לכם, המשך יום נעים.
יום טוב. שמונים ושמונה רבנים, אנשי ונשות רוח והוגים, חברו לכתיבת מאמרים קצרים שכונסו בספר חדש, משפחה, מפעל חיים. הספר הזה נערך על ידי חיים ברנסון, הוא יוצא לאור בשיתוף מכון והלכתה בדרכיו שעל יד הישיבה הגבוהה במצפה יריחו. אנחנו רוצים לשוחח על הספר הזה שמתמודד, כפי שניתן להבין, עם אחת הסוגיות הבוערות של התקופה שלנו, אתגר המשפחה לאופניו השונים. איתנו נמצא על קו הטלפון ראש הישיבה הגבוהה במצפה יריחו, הרב יצחק סבתו, שלום לך.
שלום וברכה.
יש כל כך הרבה סוגיות שהספר עוסק בהם, בגלל שזה מאמרים ככה קצרים ואפשר לקרוא אותם אפילו ככה בתחנה בדרך לאוטובוס. יש את סוגיית הרווקות המאוחרת והבנייה של התא המשפחתי והלהט"ב וכיסויי ראש ורומנטיקה וצניעות ויצרים ומה לא. אז אני אשאל אותך, במה נתחיל?
באמת, כמו שאמרת, יש המון נושאים מגוונים שקשורים למשפחה בספר, והייתי מתחיל בכלל מעצם הרצון לזוגיות, שהוא בעצם רצון טבעי ורצון בריא ורצון חיובי. ובדור שלנו, גם לרצון הטבעי, הבריא והחיובי הזה, צריך לתת את העוגנים, גם התודעתיים, גם רוחניים, גם מציאותיים, ככה שזה יהיה כמו גזע של עץ שפורח ומתקדם, מתפתח.
ישנו,
ופירות.
בכמה מאמרים שמתי לב, לא הצלחתי עדיין לעבור על כולם, אבל שמתי לב שיש התייחסות לסוגיית המשפחה כמאמר הדור של דורנו. זאת אומרת, אנחנו כופרים במשהו שהוא כל כך בסיסי, אולי כדי לקבל משהו הרבה יותר גדול ועמוק.
כן, בדיוק כפי שאמרת. שאלות באינסטינקט הראשוני הן מפחידות, כי הן מערערות את המציאות הקיימת, גם ברמה התודעתית וגם ברמה המעשית. אנחנו רואים בפועל ברמה המעשית הרבה ערעורים על עולם המשפחה, ואפילו יותר מזה על עולם הזהות של האדם, אם הוא גבר, אם הוא אישה. הדבר שרק לפני 20 שנה בכלל עולה על הדעת, והיום הוא עולה על הדעת ומחייב התייחסות. ומול האינסטינקט הראשוני של לפחות מהשאלות, אנחנו בעקבות הרב קוק, בעקבות המהר"ל, אנחנו רואים בזה כמקפצה, כאתגר להעמקה, כאתגר לבחירה יותר עמוקה, ולכן כל נושא כזה הופך להיות מעיין, מעיין של המחשבה, של דיבור, ולכן בספר יש גם כן אנשים מגוונים, ממתי מדרש מגוונים, כדי לתת המון זוויות מבט, להשאיר את הרוח וממילא את החוסן, את הבחירה.
אגב, יש, הצלחת ככה אולי במבט הכולל על כל הספר, למצוא ניואנסים שאולי רבנים, בגלל שהם מגיעים מבתי מדרש שונים, חושבים אחרת?
כן, בפירוש יש כמה דברים כאלה, ואנחנו גם כבית המדרש שלנו, בכוונה הבאנו מאמרים ודעות, שלא תמיד אצלנו כל אחד היה מסכים איתם באופן אישי, אבל זה בתוך בית המדרש, ולכן זה הובה. אני אתן לך סתם איזו דוגמה אחת. כן. דבר שלי הוא חידש, בפירוש חידש, האידיאל המונוגמי ביהדות, מאמר של ניר מנוסי. תמיד אנחנו רגילים לחשוב שלפי היהדות, באופן לכתחילה, אז יש, אפשר לשאת כמה נשים. רק מתקנת אבנו גרשו, מאור הגולה, בעצם הלכנו והצמצמנו באישה אחת, וזה גורר הרבה שאלות. מה זה הייחוד של גבר ואישה, משמעויות של השאלה הזאת. והוא שם במאמר הזה, רבי מנוסי, פורס בצורה מאוד מקורית ומעניינת, שלא, שלפי היהדות, דווקא המונוגמיה, כלומר איש ואישה אחת, זה האידיאל. הוא למשל מראה על העובדה שאצל האבות תמיד המטרה הראשונה הייתה אישה אחת. גם יעקב רצה להתחתן בעצם רק עם רחל. גם אברהם רצה להתחתן רק עם שרה. ובעצם יצחק הוא בעצם המודל. ככה כדוגמה, והוא ככה סוקר את ההיסטוריה גם בהלכה, גם בנגלה, גם בנסתר. ומבטא רעיון שבהסתכלות הראשונה על יהדות רואים דברים אחרים. וזה כדוגמה לאיזה חידוש משמעותי בנושא הזה של המשפחה.
יש איזושהי נקודה, אנחנו באמת נמצאים בנושא הזה של משפחה, אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך של הידרדרות, ככה זה נראה. יש איזושהי נקודה שבה החלטתם שצריך פשוט לכנס את ההוגים לספר אחד? מה, זה מצעדי הלהט"ב, זה דיונים על משפחה רב-זוגית? איזה נקודה, אמרה לכם, מפה אי אפשר כבר להמשיך ולהבליג?
כן, האמת היא שכאשר אתה שומע את כל המאבקים שנעשים, המאבקים הפוליטיים, המאבקים התרבותיים, הרבה פעמים בא לך ככה לבטא את הקול של התורה, שאנחנו עומדים בבית המדרש, שיש כל כך הרבה עושר ועומק, ולפעמים המאבקים בחוץ הם מאוד שטחיים, הם מאוד כוחניים, הם רדודים, הם מאוד קצרים. מי שעולה לרעיון בתקשורת, צריך להגיד בתוך דקה תשובה לשאלה לעומתית ומטריסה של מראיין. איך אתה מצליח בדקה אחת לבטא עולם מלא, עולם היסטורי מלא, עולם רוחני מלא, עולם רגשי מלא? ולכן כל פעם תחושת האילמות הזאת היא מלווה אותנו בשנים רבות, ולעדיין בשנים האחרונות. אז כשבוגר הישיבה פנה עליי ואומר לי, תשמע, אני רוצה לכנס ספר מכל תלמידי חכמים והוגים וכותבים וכותבות בארץ לנושא הזה, אז אמרתי לו, תשמע, זה חרון גדול, זה הצורך, זה צורך של הדור שלנו. סוף סוף להתבטא בצורה עשירה ומעמיקה.
יכול להיות, אבל מכיוון שהם מגיעים מתוך עולמה של תורה, ולא משנה שבתי מדרש הם שונים, אולי בעצם יש כאן באמת שיח תרבותי שמי ששייך לעולמה של תורה, יכול באמת להתנגד לכל מה שקורה בעולם שמסביב, אבל מי שנמצא מבחוץ, וכרגע זה הרוב, הם לא יבינו. בכלל כל הספר הזה, 88 אנשי רוח, הם יצימו את זה בצד, יגידו, אין לי מה לדבר עם האנשים האלה. הם באים מתוך עולמה של תורה, אני בא מתוך עולמה של חילוניות, ואני אחר, אני חושב אחרת לגמרי, אין לי שיג ושיח איתם.
תראה, קודם כל, גם בתוך העולם הרוחני שקשור לעולמה של תורה, יש הרבה מאוד אנשים שזקוקים לכל התוכן הזה. השאלות שמנסות בחלל, הן לא מנסות רק בחללה של החילוניות. הן מנסות בכל אדם, בכל מי שפותח רדיו לחמש דקות. אז גם בעולם התורני וגם העולם שהוא במעגלים מסביבו צריך את החידוש, ההתרעיינות ואת העומק. בשלב ב', היום אנחנו בתרבות ובדור שאין דבר כזה שרעיון נמצא אצלך ולא מתקדם. יש היום אינטרנט, יש חברתיות, יש שיעורים, יש המון המון דרכים שבהם יש נגישות בין העולמות. ולכן כמו שיש נגישות בין העולם החילוני לעולם שמבוסס על תרבות יהודית, ככה הפוך. ולכן הרעיונות האלה מתגלגלים ומתפתחים והולכים, וכאשר הם רעיון אמיתי, הוא פשוט מתקבל ומתגלגל הלאה.
אבל יש שיח. אדם שמגיע מתוך עולמה של תורה, ומבחינתו יש דברים שהם אסורים. אין מה לעשות, להט"ב אסור. אין פה הרבה משחק בעניין. ובא אדם חילוני ואומר, אני מוציא מה שנקרא מהדיון את ריבונו של עולם, אני רוצה לדון בנושא באופן שכלתני. מה הבעיה בעצם? הכל מותר, כולם אוהבים, שמחה וססון. אז השאלה אם יש שיח בין שני האנשים האלה שמגיעים מעולמות כל כך שונים.
תראה, העולם הלהט"בי והמגוננות של העולם המערבי על העולם הלהט"בי מתחיל ממשהו אחר, מתחיל מהשוויון. הוא לא מתחיל מהלהט"ב עצמו. להט"ב עצמו הרי דבר לא טבעי. הוא לא דבר שמביא ילדים לעולם. זה לא תצורה נורמלית. בצורה לא נורמלית, זה פשוט. אז למה העולם המערבי כל כך מגונן עליו? כי הוא פוגש אותו בעולם השוויון שלו. כולם שווים וכולם בזכות, וזה, ולכן פה ההתנגשות היא כל כך עמוקה. לא בגלל ההטב, בגלל השוויון. עכשיו, כך דוגמה את הנושא של השוויון, שיש לו ביטוי בספר בצורה מאוד משמעותית, התרבות היהודית מדברת הרבה גם על שונות, לא רק על שוויון. העולם של השוויון יוצר המון מתחים. הוא מצד אחד דבר מאוד חיובי, כי באמת כל אדם נראה בצלם אלוהים, זה דבר נכון ואמיתי גם לפי היהדות. אבל מצד שני, זה לא אומר שצריך למחוק את כל השונות שיש קיימת בעולם. תראה לעצמך שיש 10 אנשים באי בודד, שכולם יודעים רק לרשל. כמה צער זה גורם, כמה מאבקים, כמה סכסוכים. אבל אם אחד יודע לבשל, ואחד בונה סירה, ואחד יודע לדוג, ואחד מנגר, איזה שלום ואיזה יופי יש בקבוצה הזאת. אז הרעיון הזה של שונות לצד השוויון, הוא שצריך לטפח אותו, צריך לטפח שונות. לא רק להילחם, אבל לטפח אותה, ודרך הטיפוח של שונות לצד שוויון, נוצרת הרמון, נוצר חיבורים, נוצר קהילות, נוצר משפחות, נוצר עמים, נוצר עולם. אבל אם כולם אותו דבר, אין שום תא שמתפתח, אין שום שניים שרגעים ביחד, אין קהילה שחיה ביחד, כי כל אחד יש לו אותם כישרונות, מה מחבר ביניהם? לכן החשיבה של שוויון מול שונות, היא החשיבה שבאת בבסיס, עוד לפני הלהט"ב עצמו, וזה למשל בא לידי ביטוי יותר מאוד יפה, בספר בכמה וכמה מאמרים.
האם כשנערך הספר, הייתה איזושהי שאלה, אולי בעצם, כאשר כל פעם שקורה זה משהו, יש מצעד, או יש איזושהי אמירה של חבר כנסת, או יש איזו אמירה כזאת או אחרת ברחוב הישראלי, מיד צץ מישהו מבית המדרש ומעורר פולמוס, אולי זה נותן לגיטימציה, זה מערבב את המים האחורים לקבל יותר תשומת לב. אולי עלתה בכלל שאלה כזאת, אולי נכון לשבת בקרן זווית, לעסוק בעולמה של תורה, לתת לעניינים האלה לחלוף, זה יעבור כמו אופנה ונתקדם הלאה.
זה, המחשבות האלה, חשבנו אותה לפני 10 שנים. ככה חשבנו, זה, היום כבר אנחנו בדור אחר, שהנושא הזה הוא על השולחן, הוא דורש את הבירור שלו בכל מקום, לכן להתעלם זה הכירון את הראש בחול, וכמו שאמרנו בהתחלה, אם זה כל כך מרכזי, אז זה קורה לנו לעלות קומה. לעלות קומה בהבנות של כל הדברים, כולל בחירת הזהות שלך, אם אתה איש או אתה אישה, להבין את המשמעות של איש ושל אישה ושל הקשר ביניהם. ולכן אנחנו נקראים לרעיון הזה, לגלות עוד תובנות ועוד עומקים, גם ממקורה של תורה וגם ממחקרים בכלל, יש פה גם ממחקרים כלליים על ההבדלים מגברים לנשים ועל הדברים הזהים מגברים לנשים בתוך הספר הזה.
כן. עוד שאלה אחת, מכיוון שהנושאים הם כל כך רגישים ופותחים צוהר למקומות שפעם לא היו מדברים עליהם בקולי קולות, יש גיל מסוים שממנו ומטה רצוי שלא לקחת את הספר הזה לידיים?
תראה, אנחנו באמת השתדלנו מאוד שכל גיל יוכל לעיין בספר. באופן טבעי יש מאמרים שמתאימים באמת אנשים יותר מבוגרים, אנשים נשואים, ואני לא חושב שכל מאמר הוא אידיאלי לכל גיל. אבל בסך הכל כן השתדלנו שהספר לא נצטרך להסתיר מאמרים מאיזשהו גיל. אבל יחד עם זה, זה ברור שיש מאמרים שמופנים לגילים שונים.
כן. טוב, אז כמו שאמרנו, משפחה, מפעל חיים, בהחלט, ספר לא רק מרתק בנושא שלו, גם ערוך בצורה שהיא מאוד מאוד קריאה, מאוד מאוד קלה, ואפשר ככה רק לבחור משהו, לעבור אותו מיידית, ולא משהו ככה כבד, שמי שנכנס אליו צריך עכשיו לפנות 3-4 שעות. אפשר, זה קל, נעים ונוח. הרב יצחק סבתו, ראש הישיבה הגבוהה במצפה יריחו, אני מאוד מודה לך על הדברים. כל טוב.
תודה גם לך, שלום שלום.
שלום וברכה. הימים הקרובים יתאפיינו ביציאתם המדורגת של בני הנוער והילדים לחופשת הקיץ. עבור מרבית ההורים התקופה הזאת מעוררת לא מעט חששות ופחדים. אנחנו רוצים לשוחח על הפחדים הללו. איתנו מצאת על קו הטלפון הדוקטור נירית ראוכברגר, מומחית לקידום נוער, מכללת אורות ישראל, אלקנה, שלום לך.
שלום, שלום, צהריים טובים.
ממה ההורים הכי חוששים בימים שלפני ותוך כדי תנועה?
ממה ההורים חוששים?
כן.
אני חושבת שיש איזה מין תחושה שהילדים יוצאים וקצת חומקים לנו בין הידיים. הם מגיעים עם כל מיני רעיונות לבילויים, הם מתרחקים מאיתנו פיזית. וכאילו אין לנו שליטה עליהם. אז באמת אין לנו שליטה עליהם, אבל חשוב אני חושבת לזכור ולשים לב שבעצם הנוכחות שלנו כהורים היא לא תלויה דווקא במתבגר, והיא גם יכולה להתקיים גם כשפיזית הוא לא נמצא לידך. זאת אומרת שגם אם ילד הולך ומבלה, עצם העובדה כשאנחנו מדברים על נוכחות הורית שזה סוג של עוגן, אז עצם העובדה שאנחנו יודעים איפה הוא מבלה, שאנחנו מכירים את החברים שלו, שאנחנו מבקשים ממנו לחזור בשעה מסוימת או לשלוח אס-אמס בשעה מסוימת, עצם העובדה שאנחנו נוכחים בתוך החיים שלו בעצם יוצרת את הנוכחות ההורית הזאת. עכשיו, יכול מאוד להיות שלנו יש איזושהי הנחת יסוד כהורים שנוכחות אולי מתערבבת לנו עם שליטה, או שאולי אנחנו צריכים את ההסכמה של הילד, שהוא יהיה איתנו והוא יבין, ואנחנו ממש נסביר לו בצורה משכנעת והגיונית, ורק שהוא יבין את הרציונל שעומד מאחורי זה. וכשזה לא קורה, אז אנחנו נעים בין לוותר לגמרי, ולהגיד, אוקיי, טוב, זה ממילא לא עוזר, אז בוא נעזוב את זה, או ננסה שיטה אחרת, או כן, נייצר לו איזה, הוא מתחצף, אז נייצר לו איזה תנאים ככה יותר אופטימליים, לבין להקשיח את העמדה שלנו, ואז להיכנס למאבק של כוח, ומאבק של שליטה. והטענה היא שזה לא זה ולא זה. להורה יש תפקיד, יש לו תפקיד להיות הורה. וזה לא קשור לא לתגובה של הילד, לא להסכמה של הילד, זה לא קשור. הוא עושה את התפקיד שלו. הוא עסוק בלעשות את התפקיד ההורי שלו. ומעניין שככל שיש יותר נוכחות הורית, ככה התנהגות סיכון, אנחנו רואים שיש פחות התנהגויות סיכון. עכשיו זה גם הולך ביחד, כי אנחנו נותנים מרחב יותר גדול, אנחנו מרגישים שזה אפשר והוא יכול להחזיק את זה, אבל ככל שהילד מסתכן, אז תם הפוך, במקום להתרחק, אנחנו דווקא נדרשים להיכנס יותר לתמונה ולהביא יותר את להביא לידי ביטוי יותר את הנוכחות שלנו כהורים.
הנוכחות הזאת שאת מדברת עליה וההיכרות כמעט בכל שלב, גם לא בכל דקה ביום, בכל שלב ביום, איפה הוא, מה הוא עושה, זה לא גורם להרבה מאוד הורים לחשוש כך שהוא פשוט, הוא יתקפד, הוא יתנקר, הוא יבעט בכל, זאת אומרת, זה לא רק תלוי בהורים כהורים, אלא גם בזה שהוא יגיד, אוקיי, אתם זאת ההתנהגות שלכם, מצטער, אני תופס את התיק, לא אספר לכם לאן אני הולך, ואני הולך.
נכון. אז קודם כל, עצם, כל השיח הזה עכשיו הוא שיח של כוח. הוא שיח של מי הבוס פה? מי מנהל? מי אומר את המילה האחרונה? ואנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי. זה לא קשור בכלל לכוח, זה לא קשור זה ממקום מאוד מכבד. ואחת המשימות אולי המורכבות והקשות בגיל ההתבגרות, היא באמת לשמור על מערכת יחסים. זה באמת אומנות, וזה משהו שהוא לא נגמר ביום אחד, זה לא שהיום אמרתי לו, זה משהו שהוא נבנה לאורך הזמן, ואנחנו נכנסים ואומרים, אוקיי, תראה, ביקשתי ממך לחזור ב-12, או לשלוח לי הודעה ב-12 בלילה, וזה לא קרה, אז בוא ננסה לחשוב מה אנחנו עושים. לי זה חשוב, אני דואגת לך, אני רוצה לדעת איפה אתה נמצא, לא כי אני לא סומכת עליך, ולא כי אני אמא שלך, ולא כי אני קובעת לך. אלא אני באמת אוהבת אותך, דואגת לך, ואני רוצה שתגיד לי מה אתה מציע שנעשה, בוא נחשוב ביחד. ואנחנו נכנסים כאן איזשהו דיאלוג שהוא תהליכי, זה לא שעכשיו עשיתי את השיחה ומחר בבוקר הוא כבר התיישר. רוב הילדים אין להם בעיה עם זה, ורוב בני הנוער זה בסדר גמור, זה לא מצייר את הצעדים שלהם, זה חלק ממערכת יחסים שיש כאן בבית, וכשזה לא, אז זה דווקא אולי צריך לאותת לנו. לאותת לנו שאנחנו צריכים להיכנס קצת יותר.
זאת אומרת, דווקא כשזה איננו, צריך להיות בפנים. אני רוצה לשאול אותך, האם, את נמצאת במכללת אורות ישראל עם חברה מסוימת, נכון, אומרים, יש הרבה, יש מגוון רחב, אבל בכל זאת זה פלח מסוים באוכלוסייה. יש הבדלים בין החשש וההתמודדות בין המגזרים השונים, מגזר דתי, מגזר חרדי, מגזר חילוני. יש צורות שונות, או שזה מדובר בתבנית אחת שפשוט כל אחד מכניס לתוכה את הניואנסים שלו?
לא, אני לא בטוחה שיש הבדלים. אני חושבת שבבסיס יש הבדלים בתכנים. אני מניחה, זה ברור. אבל יש הבדלים בתכנים, אבל אין הבדלים כל כך בצורה ובאופן. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים למשל על הציבור החילוני או לעומת הציבור החרדי, אז התכנים שלתוכם זה ייכנס, יהיו כנראה שונים. אבל המבנה, החששות של ההורים, הטיפייה שילד ידביק, יישר קו, הרגשות שעולים מתוך זה, אני מניחה שיש להם איזשהו בסיס משותף.
וגם דרכי ההתמודדות? זאת אומרת, לא רק הבעיה, אלא גם הפתרון?
לא, זה נגזר. דרכי הפתרון באמת שונים. אנחנו מדברים גם על ציבור דתי, אז יש את המחויבות להלכה, יש קיימה בבוקר, יש תכנים שאתה צריך להגיב אליהם אחרת. שולחן שבת, נכון? אז זה לא מספיק שאתה, אני יכולה, אין לי שליטה אם אתה תהיה דתי או לא. אין לי שליטה אם אתה תהיה אדם דתי או לא, עליך כמתבגר, אבל אני כן יכולה להגיד, אני מנהלת ככה את שולחן השבת שלי. זה האחריות שלי. ובוא תראה מה אתה עושה. אז לא יהיה כאן דיון פילוסופי אם הוא רוצה להיות דתי או לא, יכול להיות שכן.
אבל עד כמה מותר, מותר, אם יש דבר כזה מותר ואסור היום, אבל עד כמה צודק הורה שאומר לילד שלו, אני לא רק שאני את השולחן שבת שלי, אני מעצב בצורה כזאת או אחרת, אני גם לא רוצה שתופעות מסוימות יהיו בתוך הבית. כי אנחנו בית שומר מצוות.
כן, נכון, נכון, נכון. אבל שוב, אני מדגישה ואני חוזרת, אני חושבת שזו הנקודה המרכזית. השיח שלנו הוא לא שיח שמגיע ממקום של כוח, של מאבק, של שליטה. אני לא שולט בך, אני לא יכולה לשלוט בילד. ילד יוצא, אני לא יכולה לשלוט. היום המציאות מוכיחה את זה יותר ויותר. כן, האינטרנט, המסכים, הפיצויים, מגוון הפיצויים שנמצאים בחוץ, זה לא משהו אני לא יכולה לנהל את הילד שלי. אני יכולה לנהל את הנוכחות ההורית שלי, ואנחנו רואים קשר ישיר בין נוכחות הורית לבין לקיחת סיכון של המתבגר. זאת אומרת, ילד שמרגיש שהוא, שההורים נוכחים בחיים שלו, יודעים איפה הוא נמצאים, לא ממקום של שליטה, לא ממקום של שליטה, דווקא יגדל להיות יותר עצמאי.
אוקיי, ושאר הדברים עוד ידוברו לא מעט מן הסתם בהמשך. הדוקטור נירית ראוכברגר, תודה רבה לך על הדברים, יום טוב.
תודה, תודה.
שלום. עד כאן יומן נפישה, תודה לאורחי היומן הזה, לאורך הדין חיים שטנגר, לרב יצחק סבתו, לאורי פרץ, לדוקטור נירית ראוכברגר, לכם על ההזנה, עשו בחלים טובים, בשורות טובות, להשתמע.